היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. אנחנו בפרק 13. מאחר וחזרתי מניו יורק, יש לי כמה חוויות לספר לכם. והנושא יהיה היום נחישות והתמדה. נחישות והתמדה. כשהגעתי לניו יורק, עברתי, כמו בכל פעם שאנחנו מגיעים לניו יורק, ליד הדירה שגרנו בה. הבניין שגרנו בו ברחוב 10, פינת בליקר, בלב הוויליג'. ויש לנו מין נוהג כזה כל שנה, או כל פעם שאנחנו מגיעים לניו יורק, אנחנו עומדים שם ומצטלמים ליד הדלת. הצטלמתי ליד הדלת ונזכרתי איך כשהגענו לניו יורק, הייתי בת 25, ובאמת הגענו בעלי ואני כמעט בלי כסף. הגענו עם 500-600 דולר, ולא ידענו אפילו איפה נגור. היה לנו מקום ללילה אחד אצל חבר, ולמחרת טיילנו קצת, ואני ראיתי את אזור הוויליג' ואמרתי, פה אני רוצה לגור. זה מקום כזה שהוא כולו בתים יותר נמוכים, של 4 קומות, לא יותר מזה. ובאמת, גדולי האומנים גרו שם, ובהחלט התחברתי למקום הזה, ורציתי לגור שם. וכשאמרתי את זה לכמה אנשים שפגשנו, שכבר גרו בניו יורק, אמרו לי, אין סיכוי. זה לא מקום שאפשר לשכור דירה באותו זמן, זה עלה קרוב ל-800 דולר לחודש. הישראלים גרים בקווינס. ואני אמרתי, לא, אני בכל זאת רוצה לגור כאן, ובאמת לא ידעתי כלום על ניו יורק, על צורות השכרה למיניהם, או מה האפשרויות. לא היה לי הרבה ידע בתחום, אבל הרגשתי שאני רוצה לגור כאן. ובאמת, החלטתי שאני הולכת להגשים את המטרה הזאת. אלדד הלך ישר ללימודים בברוקלין מיוזיאום, ואני מצאתי דירה של קרוב משפחה שנסע לארץ, והוא ביקש שנשמור לו על הדירה חודש, ובזמן שגרנו שם, אני הלכתי למטווחים, הלכתי ל5 משרדי תיווך באזור הוויליג', מילאתי טופס. בטופס שאלו, כמה אתם יכולים לשלם? ואני כתבתי 300 דולר. עכשיו, ברור שזה לא היה ריאלי, כי המחירים היו הרבה יותר גבוהים. אבל זה מה שכתבתי. ובמשך חודש שלם, כל יום, צלצלתי לכל אחד מ5 המתווכים האלה, ושאלתי אם יש משהו. ואמרו לי, לא, אין, צלצלי עוד שעה, צלצלי עוד שעתיים. צלצלי מחר, וזה מה שעשיתי, מה שהם אמרו לי. אמרו לי עוד שעה, צלצלתי עוד שעה, וכך זה נמשך. באותו זמן המשכנו לראות דירות באזור, ובאמת היו דירות מזעזעות. היו דירות עם קלחת בתוך השירותים, ומטבח בחוץ, וכל מיני דברים באמת באמת קשים. ואני המשכתי בהתמדה להתקשר אל אותם מתווכים, ובאמת, לא יודעת, יכול להיות שהיה בזה גם הרבה תמימות, אבל הייתה הרבה נחישות. ובאמת יום אחד, ממש לפני שהיינו צריכים להחזיר את הדירה, צלצלו ואמרו, יש דירה ברחוב 10, פינת בליקר, פינת ווסט פור, 3 חדרים ב-275 דולר. זה היה לא יאומן. הלכנו לראות, ובאמת 3 חדרים. תבינו שבאותו זמן סטודיו עלה 800 דולר, חדר אחד. לא הבנו מה זה, שאלנו. אמרו לנו שיש בניו יורק משהו שנקרא רנט קונטרול, שזה אומר שאם דייר לא עוזב את הדירה, אי אפשר להעלות את המחיר. ובאמת מישהו גר שם 20 שנה, ולכן המחיר קפה, הוא לא עלה. הוא עלה באחוזים בודדים, אבל זה לא הגיע למחירים שהיו נכונים באותה תקופה. וכששאלתי למה בעצם, שאלתי את אותה מתווכת, למה בעצם נתת את זה לי? הרי ודאי יש מלא, מלא אנשים שמחפשים דירה ויכולת לתת להם, והיא אמרה, את היית כל כך נחושה, זה מה שרצית. וזה באמת לימד אותי שכשאנחנו שמים לעצמנו מטרה, ואנחנו לא נותנים לקולות מסביב להפריע לנו, אנחנו לא מקשיבים לכל אלה שאומרים, לא, זה לא ילך, זה לא מתאים, זה לא יקרה, לא נותנים להם להשפיע עלינו, אז יש סיכוי טוב שזה יקרה. ואני מספרת לכם את זה כי באמת לאחרונה נתקלתי בכמה וכמה אומנים שאומרים לי, ניסיתי, זה לא הצליח, עזבתי. ניסיתי לפתוח סדנת כתיבה, לא נרשמו מספיק, הפסקתי. ניסיתי להוציא ספר, הרמתי ידיים, ועוד ועוד ועוד. ואני אומרת, תראו, הנושא הזה של נחישות והתמדה הוא מאוד מאוד חשוב. כל כך הרבה אנשים הפסיקו דקה לפני ההצלחה. וכאן צריך לראות, לא לראות בעיניים, לראות את המטרה ולהגיד, אני אגיע אל המטרה הזאת. אז יכול להיות שהיה כאן גם קצת מזל, אבל אתם יודעים, אני מאמינה שמזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. וברגע שאני החלטתי שאני אעשה כל מה שאפשר כדי להשיג את זה, ובאמת הטלפונים האינסופיים ולא להתייאש, לא להרים ידיים, אני חושבת שזה מה שהביא את זה בסופו של דבר. נכון שבסוף, אחרי שגרנו שם 7 שנים, והיה כיף גדול, באמת, ילדתי שם את הבן שלנו, ולמדתי, עשיתי תואר שני באוניברסיטת ניו יורק, הלכתי ברגל, זה באמת 5 דקות הליכה. היו שנים נפלאות. בסופו של דבר איבדנו את הדירה, כי היינו צריכים לחזור לארץ. אח שלי נהרג בתאונת דרכים, הוא היה בן 32, ולא יכולתי להישאר יותר. וחזרנו לארץ ונאלצנו לוותר על הדירה. אז אתם רואים, לא הכל זה הצלחות, אבל אני מספרת לכם את זה בגלל המקום הזה של הנחישות. אחרי שזיהיתי את היכולת הזאת, את התכונה הזאת, את המקום הזה של להציב מטרה ולחתור אליה, זה קרה לי עוד כמה פעמים בחיים. אחת מהם הייתה להתקבל, גם לקבל את תיאטרון חיפה, את ניהול תיאטרון חיפה. ברגע שהחלטתי שזה אפשרי, התחלתי לקרוא על ניהול וללמוד, וקראתי ספר שנקרא לנצח, נבנו על כל החברות המצליחות בעולם, מה גורם להם להצליח, מה המשמעות של ניהול. באמת נכנסתי לתוך המקום הזה, ובסופו של דבר קיבלתי את התפקיד הזה. גם את בית ציוני אמריקה, בשלב מסוים, זה מה שרציתי. אמרתי, ראיתי את הבניין, ראיתי, השתתפתי בהמון הצגות שהיו שם מבחינת עיצוב תאורה, או שיתופי פעולה שעשינו עם התיאטרון. אז הכרתי את המקום ומאוד מאוד אהבתי אותו. ואמרתי, וואו, אני רוצה לעבוד כאן. אני רוצה ללכת ברגל, להגיע לעבודה, שזה יהיה קרוב לבית. אהבתי את החלל, אהבתי את המקום, והחלטתי שזה מה שאני רוצה. וזה היה די מדהים, כי אני זוכרת את עצמי הולכת ברחוב אבן גבירול, מסתכלת על הבניין ואומרת, פה אני רוצה לעבוד. ואפילו קבעתי פגישה עם המנכ״ל של המקום, והוא אמר לי, תשמעי, אני לא יודע איך אני יכול להחזיק אותך. אז ישבתי וכתבתי לו תוכנית, מה אני יכולה לעשות שם, וזה לא קרה איתו. וסיפרתי לחברים שאני מחפשת, זה מה שאני מחפשת. ויום אחד צלצל חבר ואמר, תשמעי, מחפשים מנכ״ל לבית ציוני אמריקה. אמרתי, וואו, יש לי כבר תוכנית, אני יודעת מה אני רוצה לעשות שם. ואכן, הוא שלח אותי, הוא הפגיש אותי עם הבן אדם שקשור לנושא, והוא שלח אותי לניו יורק לפגוש את בעל הבית, וככה זה התחיל, ככה קיבלתי את התפקיד. אז מה שאני אומרת, זה שקודם כל חשוב לנו לזהות מה אנחנו רוצים, לדעת מה אנחנו רוצים, ואז לא לתת לפחדים להפריע, לא לתת לכל המקומות האלה שאומרים לנו שזה בלתי אפשרי. הסיפור האחרון שאני רוצה לספר לכם, שקשור לנחישות והתמדה, זה באמת העניין של הסדנאות שהתחלתי, או הספר שכתבתי, המקום הזה של להחליט החלטה ואז לגרום לה לקרות. אני זוכרת שראיינה אותי, היה לי ראיון לעיתון אטמוספירה, שזה עיתון שהיה באלעל, ראיון על ניהול בית ציוני אמריקה, והיא שאלה אותי, מה עוד מעניין אותך? ואמרתי לה, מעניין אותי לעבוד עם אומנים. מעניין אותי להעצים אומנים, להראות להם שאפשר, אחרי שלמדתי אימון ולמדתי NLP ולמדתי בודיזם וטרילותרפיה. ראיתי שיש דרכים ואמרתי, בואו נעשה שינוי בעולם הזה של אומנים שבעיניי הם כל כך חשובים לחברה. ואני יודעת, אני יודעת גם כיום, אומן שלא ממצא את עצמו ולא מממש את עצמו, מרגיש המון המון תסכול. והחברה מפסידה. החברה מפסידה מזה שהוא לא נותן לנו מהכישרון שיש לו. לכן, אמרתי לה, אני רוצה ללמד אומנים איך להתפרנס מאומנות, איך לשנות את התודעה, איך לשנות את החשיבה, איך להיות חזקים יותר. ואז היא אמרה, תקשיבי, אני, תני לי תאריך, מתי ההרצאה הראשונה, ואני אכניס את זה לכתבה. אני כמובן לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, תשמעי, עוד אין לי שום דבר. אין לי סדנה, אין לי הרצאה. זה רק מין חלום כזה. אז היא אמרה, כן, אבל אם תתני לי תאריך, אני אכניס אותו לכתבה. ויכול להיות שבעקבותיו יבואו אנשים. אז זה היה בנובמבר 2012, ופשוט פתחתי את היומן ואמרתי, 13 בינואר, 2013, זה היה יום שישי, והיא רשמה את התאריך. היא רשמה את התאריך, ובאמת זה הביא התעניינות, שבסופו של דבר הגיעו 50 איש, אבל מה שאני רוצה להגיד קודם, זה שאחרי שקבעתי את התאריך, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני צריכה לכתוב את ההרצאה. וכאן באמת נכנסו לתמונה חברים, חברים מרצים מבית ציוני אמריקה, שאמרו לי, מה דואגת, יש לך כל כך הרבה ידע, אנחנו נעזור לך. וככה ישבתי וכתבתי את ההרצאה, נתנו לי כזה רמזים על מה המבנה הנכון להרצאה, ופשוט מילאתי, פשוט כתבתי את כל מה שאני יודעת. ואני זוכרת שאפילו חבר, ניר דובדבני, שלימד מחירות באותו זמן, אמר לי, תשמעי, אני אבוא, אני אשב, ואם אני אראה שאת לא מסתדרת, אני אכנס. אוקיי. ואכן, בתאריך המיועד, הגיעו 50 איש, והוא ישב בצד, ואחרי 20 דקות הוא כזה מסמן לי ביד שהכל בסדר, ואני יכולה להמשיך. ובאמת זאת הייתה הצלחה גדולה שהביאה אחר כך לקבוצות, להרבה מאוד קבוצות, משהו כמו 25 קבוצות של סדנה, של 8 מפגשים, שבהם עשינו תהליך. אז לפעמים אני בעצמי מזכירה לעצמי את זה, כי לפעמים אנחנו שוכחים. גם אני לפעמים שוכחת. ואני אומרת, הייתי רוצה לעשות עוד סדנה, אבל זה שוב לעשות את כל התהליך, זה הרבה עבודה ברשתות החברתיות, זה להבין מה צריך לעשות ולהסכים לעשות את כל העבודה הזאת. אני המון פעמים שואלת בהרצאות האלה, כמה מכם מוכנים להשקיע 100% כדי להשיג את המטרה? ולא כל האנשים מצביעים שהם מוכנים להשקיע 100%, הרבה אנשים אומרים, זה מאיים עליהם, זה מאיים על החופש שלהם, על הזמן עם המשפחה, על כל מיני דברים. וכאן באמת צריך להגיע למקום שאני אומרת, וואו, זה מה שאני רוצה? אני משקיעה הכל. וכך היה עם הספר, עמדתי מול קבוצה של אומנים ואמרתי להם, בעוד שנה הספר שלי יצא. ואז לא הייתה לי ברירה, אחרי שהתחייבתי, הייתי חייבת לעמוד בזה, והשקעתי המון מאמצים כדי לעמוד בזה. אז תראו, אני מספרת את זה, לא כדי באמת להתהולל בדברים שעשיתי, כי גם היו מקומות של פחות הצלחה, או מקום של סירובים, או מקומות של נפילות, או מטרות שלא הצלחתי להשיג עדיין, ואני הרבה פעמים מזכירה את זה לעצמי. אני מזכירה לעצמי שאם, הנה, כתבתי עוד ספר, ספר גמור, מוכן, אני צריכה להוציא אותו, יש דברים שצריך לעשות בקשר לזה. זה לא נגמר, זה לא נגמר, ואת זה צריך להבין. ולכן, כשאומן אומר לי, ניסיתי, פרסמתי, עשיתי, זה לא הביא, אני מרים ידיים, זה מאוד עצוב לי. כי אני אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. תזכרו איך מדונה אמרה, לקח לי 7 שנים להצליח בין לילה. אז זה נכון, זה לוקח זמן, ולאחרים זה נראה שזה קרה מהר, אבל הם לא רואים את כל השלבים שעברנו בדרך. וזה מה שחשוב לזכור. להציב מטרה, מטרה שהיא מרגשת אתכם, מעוררת אתכם, ואפילו מפחידה קצת. כי כשזה מפחיד, זה סימן שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים, ואנחנו לא בדיוק יודעים איך להגיע לשם. ולכן, חשוב שהמטרה תהיה מרגשת ומאתגרת, כי אם היא תהיה מדי קלה להשגה, היא פחות תרגש אתכם ופחות תתאמצו. אז תבחרו מטרה שהיא מרגשת, ואז אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם, ופשוט להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. יש המון המון דוגמאות לאנשים שוויתרו לעצמם, אבל יש גם דוגמאות לכאלה שהצליחו. ותראו, היום, אחרי 3 שנים של לימודי פסיכותרפיה, וההבנה של מהם המכשולים והאסטרטגיות השגויות שאנחנו בוחרים להאמין בהם, בגיל, עד גיל 7-8, איך אנחנו יכולים לשנות אותם, אחרי שאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו עוברים דרך זיכרונות, וזה מה שאני עושה בתהליכים הפרטיים, וזה מה שאני ממליצה לכם לעשות, שכל אחד בחייו הבוגרים יעבור תהליך. זה לא משנה עם מי, אתם מוזמנים לבוא אליי כמובן, אבל אתם גם יכולים לבחור כל אחד אחר, מישהו שאתם מתחברים אליו, אבל הרעיון הוא לעשות תהליך, לבדוק מה היה בילדות, מה הם האסטרטגיות שבחרתם כדי להרגיש שייכים, ולראות, יכול להיות שהיום אפשר לבחור אחרת. יכול להיות שמה שנראה לנו כילד, משהו כמו אמא לא אוהבת אותי, או אמא לא סופרת אותי, או אני פחות רצויה, אני פחות חשובה, כל מיני דברים, ואז אני צריכה מאוד להתאמץ, או מאוד לרצות. יש הרבה דברים שאנחנו בוחרים לעשות, בגלל משהו שקרה בילדות שלנו. ואם אנחנו בגילאים המאוחרים יותר, והאמת, אני בחור בן 20, שהתחיל אצלי תהליך, עשה קפיצה עצומה, אז לא חייבים להגיע לגילאים, אפשר בכל גיל. בכל גיל מהגילאים הבוגרים אפשר לעבור תהליך כזה, ולהבין מהם הדברים שחוסמים אותי, מה האסטרטגיות השגויות שבחרתי, והם אלה שמקרינות על המעשים שלי. הם אלה שגורמות לפחדים ולחששות ולהרים ידיים מהר, כי הדברים לא תמיד קורים מהר. לפעמים זה לוקח זמן. ואם הייתי צריכה חודש שלם להתקשר 5 פעמים ביום, כדי להצליח, אז אם היום אני אומרת, תכתבו 3 פוסטים בשבוע לפחות כדי להצליח, אז יש אנשים שיגידו, לא, לא, לא בא לי, לא, לא מתאים לי, והתוצאות בהתאם. אז אנחנו צריכים לזכור את זה. זה לא בא בקלות, כישרון זה רק 10%. כל השאר זה הרבה עבודה. לכן אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את זה. ואם אנחנו באים ועושים תהליך ורואים מה המחשבות המעכבות, מה האסטרטגיות השגויות, משנים אותן, ואז מתחילים לפעול. בגלל זה השיטה שיצרתי, שנקראת פסיכופרקטיקה, היא קודם כל בודקת את החלק הזה של הילדות, של האסטרטגיות, של המחשבות המעכבות, ואחר כך ניגשים לפרקטיקה. אחרי שמזימים את המחשבות האלה, משנים אותם, הופכים אותם למחשבות מקדמות, אז אפשר לגשת לפרקטיקה. אז הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, אני מוכנה לכתוב את הפוסטים האלה, או לעלות באינסטגרם, או להראות מהכישרון שלי לאחרים, כי כשהתפיסה משתנה, הכל משתנה. וברגע שאנחנו עושים הפרדה בין הכישרון שלי למי שאני כבן אדם, אדם יכול להיות מאוד צנוע וביישן, אבל אם יש לו כישרון, הוא צריך לקדם אותו. וכדי לקדם אותו, יש דברים שהוא צריך לעשות, שהם לא בהכרח האופי האישי שלו. יכול להיות שבחיים הפרטיים הוא מתנהג אחרת. אבל כדי לקדם את הכישרון, אנחנו עובדים בשביל הכישרון. אנחנו עובדים כדי שהכישרון שלנו יעזור לאחרים, ייתן נחת לאחרים. זה כל הרעיון, להשתמש בכישרון שלנו ולהפיץ אותו, כדי שאחרים ייהנו ממנו. אחרת, מה באנו לעשות כאן? מה באנו לעשות? באנו כדי כל אחד מאיתנו לתרום מכישרונו לחברה כולה. וברגע שמבינים את זה, אז האגו פחות משחק תפקיד. האגו לא נכנס ואומר, זה לא נעים לי לעשות, וזה אני לא מוכן לעשות, ובשום אופן אני לא אבקש, ואני לא אגיד בואו. והנה, תראו, אני אומרת לכם, בואו, בואו, תעשו תהליך, תקנו את הספר, לכו לחנויות, תחפשו אותו, תקראו ספרים, כמו שאני קראתי ספרים ששינו לי את התודעה, תשקיעו בעצמכם. אתם הנכס של עצמכם. אתם אלה שיכולים לשנות את נתיב חייכם. וכל כך התרגשתי כשביום שישי היה איזה אירוע חברתי, והייתי, שהוזמנתי אליו, ושהופיעו בו שתי שחקניות, ושחקנית אחת באמת הייתה אצלי בתהליך, וגם הבעל שלה היה אצלי בתהליך, וכשנפגשנו, התחבקנו, והיא אמרה, החיים שלנו השתנו. החיים שלנו השתנו מהקצה לקצה. אז זה ריגש אותי. זה הדבר שבשבילו אני עושה את מה שאני עושה, כשאני שומעת שוואו, הצלחתי לגעת באנשים, הצלחתי לעזור להם לשנות משהו בחיים שלהם, זה מרגש. וכל אחד מכם עם הכישרון שלו, יכול לעזור ולשנות לאחרים משהו בחיים שלו. כמה אנחנו מתרפקים על מוזיקה, כמה חשוב לראות סרטים ולהבין דברים שקורים בחיים שלנו, או לקרוא ספרים. כל התרבות היא בעצם מראה שמשקפת לנו דברים מהחיים, והחיים לא תרבות ואומנות, הם באמת הרבה פחות טובים. אז כל אחד מכם שיש לו כישרון, כדאי שהוא יתרום אותו לאחרים, וכדי לתת אותו לאחרים, אנחנו צריכים לעשות מאמצים, צריכים לעשות עבודה. הרבה פעמים המחשבות והתקיעויות הם אלה שחוסמים אותנו. ואם אנחנו מקבלים לא, ועוד פעם לא, ועוד פעם לא, אז יש כאלה שירימו ידיים, ויש כאלה שיגידו לא, לא מרימה ידיים, כמו עדי הסטנדאפיסטית, שבאמת לא קיבלו אותה לכל בצי הספר למשחק, לא קיבלו אותה עדי אשכנזי, והיא החליטה בכל זאת שהיא לא מוותרת, והיא בסוף פרצה עם ערב משלה, וככה זה התחיל, אבל היא קיבלה כל כך הרבה לא. וזה ההבדל. ההבדל הוא לא בכישרון, ההבדל הוא בנחישות ובהתמדה. נכון שצריך גם כישרון, ברור, אבל אם אין לנו את התבלינים האלה של נחישות והתמדה וכוח רצון, זה יהיה מאוד קשה. אז זהו, בחרתי ככה לשתף אתכם, כי שמעתי יותר מדי פעמים לאחרונה אנשים שרימו ידיים, והביקור הזה בניו יורק והצילום הזה ליד הדלת הזכיר לי. הזכיר לי איך נחישות הביאה אותנו למקום של שרצינו להיות בו. אז אני מזמינה את כולכם באמת לחשוב על מה אתם באמת רוצים, וכמה אתם מוכנים להשקיע בזה. כמה אתם מוכנים להשקיע בזה, איזה מחשבות אתם מוכנים לשנות, איזה אמונות, וצריך לעשות תהליך. תהליך שזה מגיע לכל אחד מכם להבין מה היו האסטרטגיות שבחרתי בילדות. תראו, אני פוגשת הרבה אנשים. הקליניקה שלי מלאה, ואני שומעת סיפורי חיים, באמת, מכל הזוויות האפשריות, לא פשוטים, מעניינים, מרתקים, מפחידים לפעמים, המון המון, וכל אחד מקבל את הדרך שלו, את השביל שלו. אבל אם אנחנו בוחרים להסתכל על זה, קצת ממרחק, להגיד, וואו, אני מתבוננת, ואני רוצה להבין מה היה שם, ומתחברת לילדה הקטנה שהייתי, ולהגיד, מה הבנתי? מה הבנתי אז על העולם? ולהבין שבגיל 6 אני עדיין לא מספיק יודעת על העולם כדי להסיק מסקנות. ויכול להיות שהמסקנה שהסקתי בגיל 6-7 היא לא המסקנה הנכונה. יכול להיות שאני לא צריכה להתאמץ בשביל שיואבו אותי. יכול להיות שאני לא צריכה להתפשר בשביל שיקבלו אותי. יכול להיות שאוהבים אותי אבל לא ידעו להראות לי את זה. יש הרבה מסקנות שגויות שהסקנו בגילאים האלה. ולכן מאוד חשוב להתבונן בהם, וזה לא תהליך שלוקח שנים. לפעמים באים אליי, אומרים לי, אני 5-6 שנים בטיפול, אני לא צריך את זה, לא צריכה את זה. אבל כשאנחנו עושים את זה, וואו, פתאום עולה משהו שאני אומרת, איך יכול להיות ש-6 שנים אתם הולכים ומדברים על החיים שלכם, וזה לא עלה. וזה יכול להיות, כי זה באמת דרכי טיפול שונות. הפסיכותרפיה של אדלר באמת מתייחסת לנושא הזה של זיכרונות ילדות כחלק קריטי בכל התהליך. ושם יש קסם עצום, שם אנחנו מגלים דברים מאוד מאוד חשובים. כי מה שקורה זה זיכרון שעולה מתוך מיליוני האירועים שחווינו בחיים, משקף משהו שעדיין חי וקיים בחיים שלנו היום. כלומר, אם אני מעלה זיכרון שיש בו דחייה, כנראה אני עדיין חווה דחייה בחיים שלי. אז ברגע שאני מצליחה לפרק את זה, להסתכל על זה, לשנות את זה, רק אז יבוא השינוי. אז זהו, אז אני שוב אשמח אם תכתבו לי. ומי שרוצה, כנסו, אתם יודעים, ביוטיוב, בגוגל, באתר שלי, יש מיילים שלי, טלפון שלי, מה שאתם רוצים, תיצרו קשר, תעברו תהליכים. זה מאוד מאוד חשוב, ותזכרו שאלה שהם נחושים ומתמידים, מגיעים הרבה יותר רחוק. אז תודה רבה, ולהתראות בפעם הבאה. ביי.